שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממז במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום אנחנו לומדים מהשורה 11 בעמוד א' ועד השורה התשיעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך עם מה שסיימנו אתמול לגבי מנהגי סעודה או דיני סעודה. בחלק השני נחזור לדיני זימון ונדבר על אדם שמצטרף לעוד שניים מאוחר, האם הוא מצטרף ומי מזמן. ובחלק השלישי, עדיין בדיני זימון, נחזור למשנה ונראה מה המעמד ההלכתי של הלחם שעליו מזמנים ואיזה סוגי אנשים אפשר לצרף לזימון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי דיני סעודה, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה דין של רב, שהוא אומר שכשיש סעודה עם כמה אנשים ואחד בוצע לכולם, אז קודם כל הוא צריך לטעום, ורק אחר כך כל השאר יתאמו. הדבר השני זה ברייטה, שמדברת על מצב שכמה אנשים אוכלים מקערה אחת, ולגבי זה היא אומרת שני דברים. דבר אחד זה שאם זה רק שני אנשים ואחד הפסיק לאכול בשביל לשתות, אז זה לא דרך ארץ שהשני ימשיך לקחת מהקערה, אלא גם הוא יחכה. זה אם זה שניים. אם זה שלושה ואחד הפסיק, אז השניים לא צריכים להפסיק. זה דבר אחד בברייטה. דבר שני, זה שבצע הוא לוקח מהקערה הראשון, אם הוא רוצה יכול לכבד מישהו אחר. זאת הברייטה, וזה בעצם היה הדין השני, שבתוכו היו שני דברים, והדין השלישי זה רבא בר בר חנה, שהוא אומר שהבוצע לא יאכל עד שעונים אמן, כי הרי האמן זה בעצם חלק מהברכה, ולא אמורים לאכול עד שנגמרת הברכה. זה רבא בר בר חנה, רב חיסטה קצת מגביל את זה, והוא אומר שהוא לא צריך לחכות לכולם שיאמרו אמן, אלא לרוב. למה? כי אלה שלא אומרים עם הרוב, זה כי מעריכים בצורה מיותרת באמן, וזה טעות להעריך כל כך, אז לאמן שלהם לא צריך לחכות. עד כאן הדינים של דיני סעודה. ועכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את הנושא של האמן, הגמרא מביאה כמה דברים לגבי זה, נחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי מי שמעריך באמן, אז קודם כל כבר ראינו שרב חיסטה אמר שזה טעות להעריך באמן. מצד שני, נראה בהמשך שבן עזאי אומר שמי שמעריך באמן, מעריכין לו ימיו. עכשיו סביר שהם לא חולקים, פשוט השאלה היא עד כמה הוא מעריך, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שאומרת הגמרא שזה לא טוב לעשות אמן חטופה, כלומר שלא שומעים את ההתחלה, את האלף, אמן כתופה, שלא שומעים את הסוף, את הנון, אמן יתומה, שהוא אומר אמן בלי לדעת על מה הוא אומר אמן, ואמן מהירה מדי, זה סעיף שני. וסעיף שלישי, שזה בעצם הרחבה לסעיף הקודם, בן עזאי גם הוסיף כללות וברכות למי שעושה את זה, כלומר כללות למי שעושה אמן חטופה, כתופה, יתומה ומהירה, ועריכות ימים למי שמעריך באמן, כמו שכבר אמרנו מקודם. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני יהיה מאוד קצר, מהשליש התחתון למשך 10 שורות, וכאן נדבר על שניים שהתחילו לאכול, ואחד הגיע מאוחר, מה הדין שלו לגבי זימון. לגבי זה נשאל שתי שאלות, א', האם הוא מצטרף לזימון, וב', בהנחה שהוא מצטרף, האם אפשר לתת לו עצמו לזמן. אז לגבי האם הוא מצטרף, זה תלוי, אם כשהוא הגיע מדיין היו באכילה, ואז גם הוא התחיל לאכול, אז הוא מצטרף, זה ודאי. אם הם כבר סיימו לאכול ואז הוא הגיע, אז כאן יש לכאורה מחלוקת בין רב לשמואל. רב אמר שהוא לא יכול להצטרף, אבל שמואל אמר לו שכל עוד יש פוטנציאל שעדיין נמשיך לאכול, כלומר אם היו מביאים לנו משהו מאוד טעים, אז כן היינו אוכלים עוד, אז זה מראה שלא הסחנו את דעתנו מהסעודה, ואז גם השלישי יכול להצטרף, אפילו שאנחנו בעצם כבר סיימנו. זה לגבי האם הוא מצטרף, ועכשיו כשהוא כן מצטרף, האם אפשר לתת לו לזמן, אז תלמידי רב רצו לתת לרב אחא לזמן, אפילו שהוא הגיע מאוחר לסעודה, כיוון שהוא היה חשוב, אבל רב אחא אמר להם שלא, עדיף לתת למי שהיה בהתחלה ולא לתת לחשוב. עד כאן החלק השני ראינו מתי מי שאיחר מצטרף, ושעדיף לא לתת לו לזמן. הנושא של החלק השלישי מחזיר אותנו שוב למשנה, וכאן כאמור נראה מה המעמד ההלכתי של הלחם שלו מזמנים, ואיזה סוגי אנשים מצרפים לזימון. עכשיו הסדר במשנה וגם בגמרא זה שהמשנה קודם כל מתארת את כל המאכלים ואנשים שכן מזמנים אליהם, ורק אחר כך את אלו שלא. על אלה שכן הגמרא מדברת בשליש התחתון של עמוד א', עד בערך השורה העשירית בעמוד ב', אחר כך יש איזשהו מאמר מוסגר, ואז על אלו שלא הגמרא מדברת מאמצע עמוד ב' ועד בערך הרבע התחתון, אחר כך יש עוד כמה השלמות של הגמרא בנושא. זה הסדר של המשנה והגמרא, אבל אנחנו כאן נשנה את זה קצת, ולא נראה קודם את כל האלה שכן ואז את כל האלה שלא, אלא נראה את זה בזוגות. כלומר, ברשימה שכן וברשימה שלא, יש דברים שמקבילים אחד לשני, כלומר, למשל, דמי כן מזמנים, וטבל לא מזמנים. לכן, במקום לראות קודם את כל אלה שכן ואז את כל אלה שלא, נראה כל פעם זוג שאחד כן ואחד לא. אז אנחנו מתחילים ברשימה ונשים לב שאת הרשימה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על המעמד ההלכתי של הלחם, בשלב השני נדבר על סוגי אנשים שמצטרפים. לגבי המעמד ההלכתי, העיקרון שמוביל את המשנה זה שמזמנים רק על דבר שמותר באכילה, כי אם הוא לא מותר באכילה, אז המצווה באה בעבירה. ממילא המשנה מתארת שלושה זוגות שבכל זוג אחד מותר באכילה ומזמנים עליו, ואחד אסור באכילה ולא מזמנים עליו. זה באופן כללי, ועכשיו נפרט את הזוגות, כשבכל זוג נצטרך להסביר מה החידוש. הרי אם זה מותר באכילה אז ברור שמזמנים עליו, ואם זה אסור באכילה אז ברור שלא מזמנים עליו, וצריך להבין מה החידוש באותה דוגמה. אז בואו נתחיל. הזוג הראשון זה על דמי וטבל, שעל דמי כן מזמנים ועל טבל לא מזמנים. זה הזוג הראשון, ועכשיו נסביר כל אחד מהם. אז לגבי דמי, כאן דווקא הגמרא לא שואלת מה החידוש, אלא להפך, היא שואלת למה זה נכון, כלומר למה מזמנים, הרי גם דמי אסור באכילה, אמנם מדרבנן, אבל הוא אסור. אלא מסבירה הגמרא, נכון שזה אסור כרגע באכילה, אבל כיוון שיש לו פוטנציאל לאכול את זה, כלומר אם הוא יהפוך את עצמו לעני, אז על עניים רבנן לא גזרו, אז אני חושב שזה ראוי לאכילה, ולכן אפשר לזמן על זה. זה לגבי דמי. לגבי טבל, שעל זה לא מזמנים, הגמרא שואלת מה החידוש, הרי ברור שזה אסור באכילה וממילא לא מזמנים. עונה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו בדבר שהוא רק טבל מדרבנן, כמו הציץ שאינו נקוב, גם על זה לא מזמנים. עד כאן הזוג הראשון. הזוג השני זה מעשר ראשון, שאם נטלה ממנו תרומת מעשר, אז מזמנים עליו, כי הוא מותר באכילה, ואם לא נטלה ממנו תרומה, אז לא מזמנים עליו, כי הוא אסור באכילה. זה הזוג השני, ועכשיו צריך להבין מה החידוש בכל אחד מהצדדים. הרי ברור שאם נטלה תרומתו, כלומר הוא מותר באכילה, אז מזמנים, ואם לא, אז הוא אסור באכילה ולא מזמנים. עכשיו, בשביל להבין את החידוש, נקדים הקדמה קצרה, וזה שתרומות ומעשרות אפשר להביא כבר כשקצרו, אבל חייבים להביא רק מי שעשו הרימה והחליקו אותה. זה נקרא מרוח בקרי, זה גם נקרא דיגון, רק אז חייבים להביא תרומות ומעשרות. דבר נוסף זה שהדין הוא שצריך להפריש את תרומות ומעשרות לפי הסדר, כלומר קודם תרומה גדולה, אחרי זה מעשר ראשון ללוי, אחרי זה הלוי מתוך זה נותן תרומת מעשר, זה לכתחילה, אבל אם הלוי לא יכל להתאפק והוא הגיע ולקח את המעשר שלו לפני שהספיקו לתת את התרומה הגדולה, אז אמנם הוא עבר על איסור, אבל זה גם תופס. עכשיו במקרה שהוא עשה את זה, האם אחר כך חייבים לתת גם את התרומה הגדולה או שלא, אז כאן זה תלוי מתי הוא לקח. אם הוא לקח אחרי הקצירה, אבל לפני שעשו את המירוח בקרי, כלומר לפני שזה התחייב, אז ברגע שהוא לקח קודם את המעשר, זה בעצם נפטר מתרומה גדולה. אבל אם הוא לקח אחרי המירוח, שזה כבר התחייב, אז זה לא נפטר מתרומה גדולה. זה הדין שעולה מהסוגיה שלנו, לפי הסבר של הבעיה, ועכשיו לפי זה נסביר את החידוש בשני המקרים שדיברנו עליהם, כלומר מעשר ראשון שנטלה תרומתו, שבזה כן מזמנים, ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, שבזה לא מזמנים. אז מסבירה הגמרא שצריך להעמיד את שני המקרים במקרה שהלוי הקדים את הכהן, ואז תלוי. במקרה הראשון מדובר שהוא הקדים אותו עוד בשיבולים, כלומר לפני המירוח, שאז כאמור נפטרים את תרומה גדולה ולכן זה מותר באכילה ולכן אפשר לזמן על זה, זה החידוש, שלא צריך להביא תרומה גדולה. לעומת זאת במקרה השני מדובר שהלוי בא אחרי שזה כבר התחייב, כלומר אחרי המירוח, והחידוש הוא שאז לא נפטרים את תרומה גדולה וממילא זה אסור באכילה וממילא לא מזמנים על זה. עד כאן הזוג השני. הזוג השלישי זה לגבי מעשר שני והקדש, שאם הם נפדו אז מזמנים עליהם, כי זה מותר באכילה, ואם לא, אז אסור באכילה. מה החידוש? אז לגבי המקרה שהם נפדו, החידוש הוא שמדובר שאפילו שבעל הבית פדה בעצמו, ואז הדין הוא שהוא צריך גם להוסיף חומש, אם הוא לא הוסיף חומש, בכל זאת זה לא מעכב, וזה מותר באכילה ומזמנים. זה לגבי המקרה הראשון. במקרה השני שלא נפדו ואמרנו שלא מזמנים מה החידוש, אז כאן החידוש הוא שנעמיד במצב שבו הם כן נפדו, אבל הם לא נפדו טוב, והחידוש הוא שהפדיון הזה לא תפס. למה זה לא נפדה טוב? אז לגבי מעשר שני מדובר שפדו אותו על הסימון, כלומר מטבע שלא מוטבע עליה שום צורה, שזה לא תופס למעשר שני. לגבי הקדש נעמיד שהוא פדה את זה על גבי הקרקע, שיש דעות בתנאים שזה מועיל, אבל נחדש לפי המשנה שלנו זה לא מועיל. זה לגבי הזוג השלישי, ועד כאן הדברים שקשורים למעמד ההלכתי, דיברנו על דמי וטבל, מעשר ראשון שנטלה או שלא נטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שנפדו או שלא נפדו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני ברשימה, וזה לגבי האנשים שמצטרפים לזימון או שלא מצטרפים. לגבי זה, גם כאן יש לנו זוגות, הפעם רק שניים, ואז עוד כמה דברים שהם לא מצטרפים. אז הזוג הראשון זה לגבי שמש, כלומר המלצר של הסעודה, שומר את המשנה שאם הוא אכל כזית הוא מצטרף, ואם הוא לא אכל כזית הוא לא מצטרף. מה החידוש? אז לגבי כשהוא אכל כזית החידוש הוא שאפילו שהוא לא ממש יושב איתם, כי הרי הוא הולך למטבח וחוזר והולך וחוזר, בכל זאת הוא יכול להצטרף. לגבי כשהוא לא אכל כזית, מה החידוש? אומרת הגמרא שבאמת כאן אין חידוש, וזה רק הובא, אגב, המקרה שבו הוא כן אכל כזית. זה הזוג הראשון. הזוג השני זה קוטי ונוכרי, שקוטי כן מצטרף ונוכרי לא מצטרף. עכשיו כאן נדבר קודם על נוכרי ואז על קוטי. לגבי נוכרי, הגמרא שואלת מה החידוש, הרי ברור שהוא לא יכול להצטרף. עונה הגמרא שמדובר פה בגר שמל אבל עוד לא טבל, והחידוש הוא כרבי יוחנן שהטבילה מעכבת, וכל עוד הוא לא טבל הוא עדיין נוכרי והוא לא מצטרף. זה לגבי נוכרי. עכשיו, לפני שנחזור לקוטי, נוסיף כאן עוד אדם שלא מצטרף. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שגם עם הארץ לא מצטרף לזימון. כלומר, ברור שאם יש שלושה מהארץ שיושבים ביחד הם מזמנים, אבל תלמידי חכמים לא יצרפו לזימון שלהם עם הארץ, כי זה לא ראוי שמכלל אוכלים איתם. זה בברייתא. עכשיו, מתוך זה נחזור לקוטי. המשנה כאמור אומרת שקוטי כן מצטרף, ועל זה שואלת הגמרא, מה פתאום שהוא יצטרף? הרי הקוטי הוא ודאי גם עם הארץ, אז אם עם הארץ לא מצטרף, ודאי שקוטי לא מצטרף. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת אומר אביי, מדובר כאן בקוטי חבר, כלומר נכון שרוב הקוטים היו עמי הארץ, ולא כולם. תשובה שנייה אומר רבה, קוטי הוא בכלל לא עם הארץ. מה זאת אומרת? עם הארץ זה הגדרה מאוד מסוימת, והגמרא מביאה כל מיני דעות איך בדיוק להגדיר עם הארץ. כל הדעות האלו מובאות במאמר מוסגר, בערך בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו נביא את זה בסוף השיעור. בכל אופן, לענייננו, אם נלך לפי שיטת רבנן שעם הארץ זה מי שלא מקפיד על תחומות ומעשרות, אז הקוטים הם לא עם הארצים, כי הרי הקוטים אמנם לא הקפידו על דיני דרבנן, אבל על דיני דאורייתא, כמו תחומות ומעשרות, הם כן הקפידו, וממילא קוטי לא עם הארץ, ובהנחה שהקוטים נחשבים יהודים, אז אין סיבה שהם לא יצטרפו לזימון. אז זה היה לגבי קוטי, שהקשנו שהוא עם הארץ, וענינו או שמדובר בקוטי חבר, או לפי רבנן קוטי בכלל לא עם הארץ, כי הוא כן מקפיד על תרומות ומעשרות. אז אלה היו שני הזוגות לגבי סוגי האנשים, שמש וקוטי מול נוכרי. לזה הוספנו גם ברייתא שעם הארץ לא מצטרף לזימון, ועכשיו לקבוצה האחרונה של האנשים שלא מצטרפים לזימון, אומרת המשנה, נשים, עבדים וקטנים גם כן לא מצטרפים לזימון. אז לגבי נשים, הגמרא לא דנה, רק נזכיר בסוגריים את מה שראינו בממהי עמוד ב', שנכון שהם לא מצטרפים לגברים, אבל בפני עצמן הם כן מזמנות, וגם עבדים בפני עצמם. אז זה לגבי נשים, שלגברים בכל אופן הם לא מצטרפים, אבל עכשיו לגבי קטנים ועבדים, הגמרא מביאה דעות שהם כן מצטרפים. איך זה יכול להיות? אלא מסבירה הגמרא שצריך לחלק בין צירוף לזימון של שלושה, לבין צירוף לזימון של עשרה. להצטרף לשלושה הם לא מצטרפים, אבל להצטרף לעשרה, שזה פחות מורגש, אז גם קטן וגם עבד יכול להצטרף. מי אמר את זה? רבסי אמר את זה לגבי קטן, רבי יהושע בן לוי אמר את זה גם לגבי קטן וגם לגבי עבד, ומשמע שלגבי העבד הוא אמר את זה לא רק לגבי זימון, אלא גם לשאר דברים שצריך בהם עניין של עשרה. עכשיו בסוגריים, לגבי עבד, מקשה על זה הגמרא מסיפור על רבי אליעזר, שפעם אחת הם היו צריכים מניין, ובשביל להשלים למניין, רבי אליעזר שחרר את העבד שלו, והרי אם אנחנו אומרים שהעבד יכול להשלים להיות העשירי למניין, אז למה רבי אליעזר שחרר את העבד שלו? מסבירה הגמרא ששם הם לא היו תשעה, אלא הם היו שמונה, וממילא הם היו צריכים שניים להשלים, ולרבי אליעזר היו שם שני עבדים, אז אחד הוא שחרר וכך הם היו תשעה יהודים, ואז עוד אחד הצטרף בלי שהוא שחרר, כמו שאמר רבי יהושע בן לוי. אגב, בסוגריים, איך הוא שחרר? הרי אסור לשחרר עבד, עונה הגמרא שבשביל צורך מצווה של רבים מותר. אז זה היה לגבי צירוף של נשים, עבדים וקטנים לזימון, בזה הגענו בערך לשבע שורות מתחתית עמוד ב', ועד כאן ביארנו את המשנה. עכשיו לסיום נשארו לנו שתי השלמות. השלמה אחת, עדיין כאן שבע שורות מתחתית עמוד ב', זה עוד ארבעה דיונים קצרים לגבי את מי אפשר לצרף לזימון של שלושה או לעשרה. המבנה של שני הדיונים הראשונים מאוד דומה, לכן נאמר אותם ביחד. בהתחלה בשני הדיונים יש חידוש גדול לגבי דבר מסוים שיכול להצטרף. בדיון הראשון רבונה אומר את זה לגבי אהרון עם ספר התורה, שהוא אומר שזה יכול להצטרף לעשרה. בדיון השני רבי עמי אומר את זה לגבי השבת, שיכולה להצטרף כביכול לשניים שאוכלים בשבת, והם יזמנו כאילו שיש שם שלושה. אלה החידושים. אחר כך בשני הדיונים בא רב נחמן ואומר, מה פתאום? הרי אהרון ושבת זה לא איש, מה פתאום שהם יצטרפו? אז באמת אחר כך בשני הדיונים חוזרים בהם מהחידוש הראשוני, אבל אומרים חידוש שלכאורה הוא לא פחות מחודש, והם אומרים, אתה צודק, באמת אנחנו יכולים להסתדר אפילו בלי אהרון ובלי השבת. כלומר, בדיון הראשון אפילו תשעה יכולים לחשב כעשרה, אם הם נראים כעשרה, כלומר שהם מפוזרים או שהם מכונסים וקשה להבחין שהם לא עשרה, ובדיון השני אפשר לעשות זימון אפילו רק שניים, אפילו בלי השבת. מתי? כשזה שני תלמידי חכמים שמחדדים זה את זה בהלכה, שאז שכינה שרויה ביניהם. אלה שני הדיונים הראשונים. הדיון השלישי זה של רב יוחנן, שהוא אומר שקטן פורח, כלומר קטן שהוא קטן מ-13 אבל שהוא כבר הביא שתי שערות, הוא יכול להצטרף, והגמרא מביאה ברייתא שגם כן מסבירים אותה כך. והדיון הרביעי, בשורה הראשונה בממחת עמוד א', יש פה שני שלבים. שלב ראשון, הגמרא שוללת את כל מה שאמרנו עד עכשיו. יש מחלוקת בראשונים עד כמה היא שוללת. יש דעות שומרות שהיא שוללת את כל מה שראינו, כלומר גם לגבי קטן שמצטרף לעשרה, גם לגבי תשעה שנראים כעשרה, גם לגבי שני תלמידי חכמים, גם לגבי קטן פורח. יש דעות שמצמצמות יותר את מה שהיא שוללת. בכל אופן זה שלב ראשון, שהגמרא שוללת. שלב שני, הגמרא מביאה את רב נחמן והיא אומרת שזה כן להלכה. אומר רב נחמן שקטן שיודע למי מברכים, הוא יכול להצטרף לשלושה. תוספות אומרים שזה בתנאי שהוא קטן פורח, כלומר שהוא הביא כבר שתי שערות, ובסוגריים הגמרא מדגימה מהבאי ורבה שכבר כשהם היו קטנים הם ידעו לומר איפה הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא. וזה הגענו לשורה התשיעית בממחת עמוד א', ועד כאן ההשלמה הראשונה. עכשיו נקפוץ חזרה אחורה בערך לרבע העליון של עמוד ב' ונראה את ההשלמה השנייה, וזה לגבי מי מוגדר כעם הארץ. נזכיר שמקודם הבאנו דעה אחת, וזה דעת רבנן, שעם הארץ זה מי שלא מפריש תרומות ומעשרות. עכשיו נראה עוד דעות, וזה מובא בשתי ברייתות. בברייתא הראשונה יש שתי דעות. רבי מאיר אומר שמי שלא אוכל חולין בטהרה הוא עם הארץ. חכמים אומרים מי שלא מעשר, זה חכמים שהבאנו מקודם. בברייתא השנייה יש עוד שש דעות. רבי לזר אומר שמי שלא קורא קריאת שמע שחרית וערבית. רבי יהושע אומר מי שלא מניח תפילין. בנזאי אומר מי שאין לו ציצית. רבי נתן אומר מי שאין לו מזוזה. רב נתן בר יוסף אומר מי שלא מגדל את הבנים שלו לתלמוד תורה. ודעה האחרונה שהיא להלכה, אחרים אומרים מי שלא שימש תלמידי חכמים הוא כבר נחשב עם הארץ. כלומר גם אם הוא למד תורה ומשנה, אם הוא לא למד מהרבנים את הסברות של הדינים, כלומר גמרא, אז הוא נחשב עם הארץ, כי בלי הגמרא, כלומר בלי הסברות והדיונים, הוא לא יכול לדעת את ההלכות הנכונות. ואגב זה בסוגריים, הגמרא מספרת סיפור על רמי בר חמה שהוא לא צירף לזימון את רב מנשיה בר תחליפה, כי הוא חשב שהוא עם הארץ, כי הוא חשב שהוא לא שימש תלמידי חכמים, והוא טעה בזה ולכן הוא נענש ונפטר. למה הוא טעה? זה גמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון זה כי באמת רב מנשיה כן שימש תלמידי חכמים, ורמי בר חמה לא בדק את זה מספיק טוב. הסבר שני, אמנם הוא באמת עצמו לא שימש, כלומר הוא עצמו לא השתתף בדיונים של הגמרא, אבל הוא הקשיב למי שכן, וכך הוא ידע את ההלכה הנכונה, ולכן הוא לא נחשב עם הארץ, ורמי בר חמה היה צריך לצרף אותו לזימון. עד כאן ההשלמה השנייה. כאמור סיימנו היום בשורה התשיעית בממחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו עם דיני הסעודה, ראינו כאן ארבע דברים. דבר אחד, שהמסובין לא יאכלו לפני שהבוצע אכל. דבר שני, כשאוכלים מקערה אחת שני אנשים, אז אחד מחכה לשני כשהשני שותה, וזה שבצע הוא לוקח ראשון. ודבר שלישי, הבוצע לא יאכל עד שהעונים או רוב העונים יאמרו אמן, כי אמן זה חלק מהברכה. למה רק רוב? כי מי שמעריך זה טעות ולא צריך לחכות לו. ואגב זה, ראינו שבן עזאי אומר דווקא שמי שמעריך באמן מעריכין לו ימיו, וגם ראינו שלא יאמר אמן חטופה, כתופה, יתומה או מהירה מדי. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מה קורה אם אחד יצטרף לשניים אחרי שהם כבר התחילו את הסעודה. אז לגבי האם הוא מצטרף לזימון, אז ברור שאם הם עדיין אוכלים אז הוא כן מצטרף, אפילו שהוא לא היה איתם מההתחלה. אם הם כבר סיימו לאכול אז רב חשב שהוא לא מצטרף, אבל שמול אמר שכל עוד יש פוטנציאל שהשניים יאכלו עוד אז הוא מצטרף. לגבי האם הוא זה שמזמן, רבך אמר לתלמידי רב שעדיף שהם יזמנו ולא מי שלא היה בהתחלה. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על איזה מעמד הלכתי של לחם מזמנים ועל איזה סוג אנשים מצטרפים. אז לגבי המעמד ההלכתי ראינו שלושה זוגות. זוג אחד על דמי כן, כי יש לו פוטנציאל להיות עני, ובטבל לא, אפילו טבל מדרבנן. זוג שני, במעשר ראשון שהלוי לקח אותו לפני התרומה הגדולה, אז אם הוא לקח לפני שזה יתחייב בקרי אז מזמנים עליו, אם הוא לקח אחרי שזה יתחייב בקרי אז לא מזמנים עליו, כי זה אסור באכילה לפני שהוא יפריש. זוג שלישי, מעשר ראשון והקדש, אם זה נפדה אז מזמנים עליו, אפילו שהוא עוד לא נתן חומש. אם זה לא נפדה או שזה נפדה לא טוב, כלומר במעשר שני על הסימון, בהקדש על גבי קרקע, אז לא מזמנים עליו. זה לגבי המעמד של הלחם. עכשיו לגבי מי מצרפים לזימון, אז כאן יש שני זוגות. השמש, אם הוא אכל כזית מזמנים עליו, אפילו שהוא לא קבוע שם, אם הוא לא אכל אז לא מזמנים, כאן אין חידוש. קוטי ונוכרי, אז על נוכרי לא מזמנים, אפילו שהוא מעל, כל עוד הוא לא טבל. על קוטי מזמנים, אפילו שלכאורה הוא עם הארץ, והסברנו או שזה קוטי חבר, או שהוא לא עם הארץ, כי עם הארץ לפי רבנן זה מי שלא מקפיד על תרומות ומעשרות, והקוטי כן מקפיד. אחר כך צירפנו עוד אנשים שלא מזמנים עליהם, ברייתא הוסיפה את עם הארץ כאמור, המשנה הוסיפה את נשים עבדים וקטנים, אבל רבי יהושע בן לוי אמר שקטן ועבד אפשר לצרף כעשירי. עד כאן לגבי המשנה. אחר כך ראינו שתי השלמות. השלמה אחת לגבי את מי מצרפים, ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון שאפשר לצרף את הארון לעשרה, דחינו, ואז אמרנו שאפשר להסתפק בתשעה כשהם נראים כעשרה. דיון שני שאפשר לצרף את השבת לשלושה, דחינו, ואמרנו שאפשר ששני תלמידי חכמים יזמנו לבד. ודיון שלישי, קטן פורח, כלומר קטן ב-13 עם שתי שערות יכול להצטרף. ודיון רביעי, הגמרא שללה את כל זה, לא ברור עד כמה היא שללה. בכל אופן רב נחמן אומר, קטן שיודע למי מברכים יכול להצטרף לשלושה. עד כאן השלמה אחת. השלמה שנייה, ראינו שמונה דעות לגבי מי זה עם הארץ. בברית אחת ראינו שתי דעות, רבי מאיר אומר מי שלא חלחו לין בטרה, חכמים אומרים מי שלא מעשר. בברית השנייה ראינו עוד שש דעות, או שהוא לא קורא קריאת שמע, או שהוא לא מניח תפילין, או שאין לו ציצית, או שאין לו מזוזה, או שהוא לא מגדל את הבנים לתלמוד תורה, או אחרים אומרים שהוא לא משמש תלמידי חכמים, לפי רשי הכוונה היא שהוא לא לומד גמרא, וכך ההלכה, כל טוב.